אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הוא עוד ישוב. כאן תרבות חוגגת שבועות ביום שידורי מיוחד על הקיבוצים בתרבות הישראלית. הוצאת הקיבוץ, הספרות בקיבוץ ועליו, עם יובל אביבי ומאיה סלע.
שלום, חג שמח, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל סומני הסקטים. על ההפקה איתנו נועם ישראל, על הביצוע הטכני, על הנדיונוב. ואנחנו בתוכנית חגיגית היום, יובל.
כן, נכון, נכון. שבועות היום אנחנו בכאן תרבות ביום שידורים מיוחד. הוא עוד ישוב. יום השידורים הזה לרגל חג השבועות מוקדש כולו לקיבוצים. אנחנו מנסים היום כאן, בכאן תרבות, לדבר על המוזיקה, הטקסים, האידיאולוגיה, הדריכלות, ההגות של הקיבוצניקים ועוד. אנחנו מנסים להבין את המקום הזה, את המקום ואת החשיבות של הקיבוצים בתרבות ובחברה הישראלית. אנחנו, מאיה, הוצאת הקיבוץ. כמובן נעסוק בספרות הקיבוצים, מי הוא הלך בשדות ועד להיינו העתיד והמתנדבת, מה שביניהם, ואולי גם לפני ואחרי. אנחנו נדבר עם המחברות של שני הספרים האלה, היינו העתיד והמתנדבת, יעל נאמן ונטלי גבירץ. אנחנו ננסה להבין איך כתבנו קיבוץ פעם מזמן, לפני אלפי שנות אור, לפני השבעה באוקטובר, ואיך נכתוב אותו עכשיו. נדבר גם עם מוטי נייגר על המולות בקיבוץ והתרומה שלה לספרות העברית ומה נותר ממנה. אבל אנחנו גם נדבר על הספרות עצמה. הספרות...
מזל, שגם נדבר על הספרות עצמה.
כן, הספרות שנכתבה על הקיבוצים, ואני חושב שהספר שנחשב לספר הראשון על הקיבוץ שכתב בן קיבוץ הוא מעגלות של דוד מלץ, ספר שיצא ב-1944 בעם עובד, אחד הספרים הראשונים שיצאו בהוצאה הזאת. עליו נכתב בעיתון המשקיף באותה שנה שלא תהיה הגזמה מצידנו כל עיקר אם נכריז שמאז הופעת מסע נמירוב לביאליק לא חוללה שום יצירה ספרותית עברית, רעש כה גדול קרה שהתחולל עם הופעת סיפורו של מר דוד מלץ מעגלות. מסע נמירוב, נגיד, הוא השם הראשון של הפואמה בעיר ההריגה. אז על מה היה כל הרעש? בואי נקרא קטע. בקיבוץ... השולחן המשותף הוא עניין מסובך. לעתים רחוקות מאוד מאוד הוא כשולחן שאמרו עליו דברי תורה, שהוא כשולחנו של מקום. עתים יותר קרובות הוא כשולחן ששורר בו בולמוס האכילה של חטוף ואכול. ובתדירות, יום יום, הרי הוא כשולחן של משפחה שאינו מתוקן, שאין העין היפה שורה בין המסובין בו, שיש בו כן תערובת של בולמוס האכילה שבסתר ושל נימוסים חיצוניים המכסים עליו בקושי. כשמגישים הקערה המשותפת לשולחן, יודע כל אחד המסובים בחשאי כי הזריז והקודם זוכה. בקיבוץ אין אדם ניכר בכיסו, שאין לו כיס. אין הוא ניכר בחוסו, שאין לו כוס. אבל הוא ניכר בכעסו ובכערתו. כל אלה הדברים נאמרו בשולחן הבית, בחדר האוכל המשותף, ועל אחת כמה וכמה שיעים הדברים לגבי האכילה המשותפת בשעת העבודה בשדה, שבשדה התיאבון רב מאוד, והיצר והבולמוס רבים ממנו, וגם הנימוסים החיצוניים, כוחם כאן פג.
יפה, אז בוא ננסה להבין מה, איך מיוצג הקיבוץ בספרות. נראה שהספרות העברית עסקה לא מעט בקיבוצים. הקיבוצניקים היו המודל הצברי שהספרות הנחילה לנוער, הדגם הרצוי, היה כזו תקופה, אבל הדימוי הזה לא החזיק מעמד. כדי להבין איזה מין קיבוץ יש בספרות העברית לאורך השנים ומה זה אומר עלינו, הזמנו את פרופסור איריס מילנר, ממלאת מקום ראש החוג לספרות בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב וראש מרכז קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית. שלום פרופסור איריס מילנר.
שלום וברכה.
אז אולי תאמרי לנו מתי מתחילים לכתוב על קיבוץ בישראל ומה כותבים עליו?
אני חושבת שאפשר להתחיל עם סיפור קצר של ברנר, יוסף חיים ברנר, שנכתב ב-1909, שזה שנה לפני שהקיבוץ הראשון עלה על הקרקע, דגניה א', שעלה על הקרקע ב-1910. זה די מפתיע, אבל ברנר עושה כבר בסיפור הקצר הזה מהלך שיתמיד לאורך כל ההיסטוריה של הספרות שעוסקת בקיבוץ, ובעצם יתווה את הקריירה של הספרות הזאת והקריירה של הקיבוץ עד עצם היום הזה. אז ברנר מתאר מקרה שכנראה היה, שהוא ראה בעצמו על אונייה שמובילה ציבור יהודי די רחב לארץ ישראל, פלסטינה, ב-1909, ובתוך כל בליל היהודים שחלקם נוסעים ארצה לכל מיני מטרות שונות ומשונות, מתקבצת לקבוצה של חבר'ה צעירים שמזהים שיש להם מחנה משותף, והוא מחנה אידיאולוגי, הם עולים לארץ ישראל ממניעים ציוניים, מאידיאולוגיה משותפת, ואני מקצר את זה מאוד, הם מחליטים עוד כשהם בעיר הנמל, טריאסט, לאסוף כסף מכל אחד, כמה שכל אחד יכול, חצי רייניש, ולקנות מזונות במשותף, ולעשות שק מזונות משותף, מקימים, והם קוראים לזה המעגל, החבורה, הקומונה. למעשה, יש כאן סיפור על קומונה ראשונה, איזושהי צורת קיום משותפת סוציאליסטית, בעצם העלייה, אגב, אורחה זה תוך כדי נסיעה, כן, by the way.
כן.
והקומונה הזאת מתקבצת לה, מתפקדת כמה שעות ספורות בלבד, והיא נמוגה ומתפוגגת מכמה סיבות, אבל אחת מהן מעניינת בגלל מה שהיא מסמנת מבחינת הבאות. וזה מבינים רק בדיעבד. כאשר הבינה נקלעת לסערה קשה, כולם חוטים חילה מאוד מאוד רצינית, הפרצוף שלהם נעשה ירוק, והם מקיעים לתוך הים וזורקים בשעת נפש את המזונות שהם אספו בתוך הסק הזה. הם כבר מפורקים, הם התפרקו כי הם לא הצליחו להחליט מי ראוי להצלם בקבוצה, בצילום משותף שאיזה תייר בריטי רוצה לצלם אותם, וכבר אז החלו מריבות. מכל מקום, ברגע הזה, כשאחד מהם, שהיו לו פריטנציות להיות המנהיג של החבורה, יורק את התחולה של סק המזונות המשותף, הוא שולף מהתיק שלו, וברנר כותב, את שק התופנים שהכינה לו אימא, שאותו לא הוסיף לזג כמזונות המשותף, בזמן שהקומונה עדיין התקיימה, וגם אותו הוא זורק לים.
כן.
ובעצם ברנר, באירוניה חריפה, אבל דקיקה כזאת, מינימליסטית מאוד, רואה את מה שעתיד לקרות. גם ההוגיות האלה, המעשה שאימא מציידת אותך, שזה ה... משפחה פרטית לעומת מה שהקיבוץ יוצא לייצר אחר כך, משפחה קולקטיבית שתיקח את מקום המשפחה הפרטית ותהיה בעצם הבית הקולקטיבי, הבית המשותף, המשפחה הקולקטיבית. אז גם המעפה הזה של אימא, התופנים של אימא, שאין רצון להיפרד מהם, אבל גם הרכוש המשותף, שק מזונות משותף זה עניין אחד, והספקות עם התופנים בכיס ש... אותו ממנו אני לא רוצה להיפרד, זה עניין אחר. וזה בעצם יכול להיקרא כסיפור ראשון אי פעם על הקיבוץ.
זאת אומרת שבעצם הדימוי הזה שיש לנו על הקיבוצניקים, כאיזה משהו אידיאלי באמת, איזה מודל אידיאלי של איך ישראליות אמורה להיראות, כבר את אומרת מהשלבים הראשונים שמסתכלים על זה, אנשים רואים שזה לא, הדימוי הזה לא יכול להתקיים באמת.
אם אנחנו מדברים על ספרות היפה, כלומר, לא ספרות פדגוגית, לא ספרות שיש לה התכוונות מגייסת מעצם הז'אנר שהיא שייכת אליו, קו נתון לא סרטי תעמולה בשביל גיוס כספים של הסוכנות בחול וכו', אז הספרות היפה תמיד מסתכלת על מקומות של סימני שאלה, תמיד מפקפקת, תמיד רואה בקיעים וסדקים. וזה נכון לחלוטין בנוגע לקיבוץ, לספרות הקיבוץ. אתה הזכרת את מעגלות של מלט, שנכתב ב-1944, היה לו ספר נוסף ב-1959, והוא עורר מהומה רבתי, משום שהוא סיפר עוד פן שהספרות מציצה אליו, הספרות היפה, המפקפקת, הקצת חתרנית, מסתכלת עליו לאורך כל הדרך, הוא מסתכל על המעמדות שיש בקיבוץ, כן? במעגלות ישנו טיפוס אומלל בשם מנחם קה, שהוא לא מהחבר'ה, והוא בעל מעמד נמוך יותר מהשאר.
הוא נקרא פקק.
הוא נקרא פקק, משום שהוא צריך, הוא בסידור העבודה, שזה קודש הקודשים של איך ממיינים לעבודות, הוא ממלא מקום. איפה שצריך, הוא עובד. עכשיו, עבודה מקודשת, וכל עבודה ראויה, וכל עבודה לכאורה אף פעם לא מבזה את מי שעוסק בה. אבל בפועל, וזה מה שהספרות היפה, מסוגלת להגיד בזמן אמת, הרבה גבדים, סיבות כאלה ואחרות, בזמנים אחרים, יותר מאוחר, אבל החברה הקיבוצית, הספרות יודעת להגיד, ממיינת, מסתכלת על אנשים בעין טובה ופחות טובה. שמענו שם בציטוט שציטטת הרגע, שמסביב לשולחן האוכל המשותף הזה, שאמור להחליף את השולחן המשפחתי, כן, שולחן בחדר האוכל, זה החדר האוכל קודש הקודשים של החברה הקולקטיבית הזאת, החדר שמחליף את חדר האוכל המשפחתי, הבורגני, ודאי היהודי, ששם מתכנסים לארוחות חג וכולי, יושבים בחדר האוכל כולם יחד, וכפי שקראת, מסתכלים אחד בשני לא בעין יפה. אם אני קופצת טיפה קדימה לסיפור התליה של יצחק בן נר, מתוך הקובץ שלו אחרי הגשם מ-1979, שאחר כך הופק גם לסרט, כניסה לחדר האוכל של האישה, התליה, שהיא הדמות המרכזית בסיפור הזה, שהיא חריגה ושונה, כניסה לחדר האוכל נחוות ממש כמו להיכנס, משפדים אותה, כן? זה ממש, היא מרגישה שהעיניים עוברות דרכה ומשפדות אותה וחודרות ומתבוננות בה בביקורתיות עצומה, והישיבה שם בחדר האוכל, אחרי איזה אפיזודה שבה היא לכאורה התעסקה עם איזה שלושה מתנדבים, מה שלא לא היה באמת, אבל כך עברה השמועה בקיבוץ, דש עליה מישהו, ופני כולם אומר לה דברים מאוד מאוד גואליים. בסופו של דברים מורשת מהקיבוץ הזה, כן?
זה די מדהים שהסופרים, הספרות ידעה, עוד בשלבים המוקדמים, טרום קום המדינה, מה הולכות להיות כאן הבעיות בניסוי המורכב הזה שנקרא קיבוץ?
כן, בהחלט. אני אזכיר עוד ואז אני אתייחס באופן כללי לאפריים חוזר לאספסת של סמך יזהר מ-1938. ששם אנחנו שומעים איזה מניפסט של אדם שרוצה לשנות אחרי כמה שנים שנתנו לו תפקיד אחד לעבוד בעבודת השדה באספסת, עכשיו הוא רוצה להחליף עבודה. בעצם לא כל כך אכפת לו למה. ויש אספת קיבוץ, והוא רוצה להגיש בקשה להחליף את העבודה שלו, והמילים אפרים חוזר לאספסת, ציטוט מסוף הסאגה של הערב הזה, שבו הוא שומע את כל החברים מדברים על הבקשה הזאת, ובסוף הוא אומר, אני חוזר לאספסת. כן, לאספסת שהוא מעולם לא עזר.
כן.
ותר, תודה רבה, אני אשאר שם. והמניפסט שהוא משמיע שם בינו לבין עצמו, או בינו לבין ידידה שנמצאת שם לידו כל הערב, הוא מדבר על הרצון לקבוע בשביל עצמך, להיות אחראי למעשיך, להחליט לבד, להרגיש איזשהו חופש, להרגיש שאתה לא נתון בתוך איזה צוות של קולקטיב, שכל מה שאתה עושה נעשה רק לטובת הצרכים של הקולקטיב הזה, ומה שאתה פרט רוצה לעשות, אם זה גורם נזק כלשהו למשק, או לא עולה בקנה אחד עם הצרכים שלו, אין לו שום חשיבות וערך. עכשיו, את אומרת שמעניין שהסופרים רואים. יש עוד תזה שאומרת שמי שכתבו, במיוחד כשהכותבים הם חברי קיבוץ, וזה בעצם הרוב המכריע.
כן.
הם מייצגים טיפוסים, מי שרוצה להיות סופר או משורר, או מי שרוצה להיות סופרת, יש להם הרבה יותר צורך באינדיבידואליות, בביטוי עצמי, בזמן משלהם כדי להקדיש לספרות, הם רוצים שהכתיבה תחשב לזמן יצרני, אבל הכתיבה לא נחשבת לעבודה בקיבוץ, והרבה מאוד פעמים אין להם אפשרות לעשות את זה.
זה בהכרח אנשים שיסבלו בקיבוץ, אנחנו יכולים להניח, אנשים, כן.
אני לא יודעת אם להגיד יסבלו, זה בהכרח אנשים שיראו את המקומות שבהם הפרט נדרס.
כן.
והפרט לתורך העניין הוא הסופר. עמוס עוז למשל הוא דוגמה מצוינת, כי עמוס עוז הגיע לקיבוץ והייתה לו בנערותו והייתה לו שאיפה עצומה להיות כמו כולם. הוא כתב באיזשהו מקום, כל מה שרציתי זה לדעת להיות שזוף כמו כולם, לדעת לנהוג על טרקטור כמו כולם וכולי, אבל כשהוא כותב קובץ סיפורים ראשון שהוא מפרסם ב-66 שנקרא ארצות התן, בכל סיפור וסיפור הוא ממש עושה קציציות מהקיבוץ, מהחברה, סיפור בשם דרך הרוח, שהוא באמת מאוד מלעיג על החברה הקיבוצית, על ההורות בקיבוץ, על הטיפוס שעומד שם במרכז, שינסון צ'יימבוים, שהוא מגחיך אותו עד כלות. ואנחנו יודעים על עמוס עוז, הוא סיפר בעצמו בפרטים שנעשו עליו שהוא רצה לכתוב, אבל בקיבוץ אסור היה לבזבז זמן על לכתוב. ויש סצנה שהוא מספר שהוא כתב את אחד הספרים שלו בשירותים,
נכון.
זה היה בלילה, כן. זה המקום השקט היחיד והפרטי היחיד שהוא יכול היה לקבל. ורק ברבות השנים, כשהוא התחיל לקבל תמלוגים, והוא התחיל לקבל פרסים, וכתיבת הספרות פתאום התבררה כענף מכניס למשק, כי כמובן הכל הלך אל קופת הקיבוץ, אז הבינו שכדאי להקצות לזה זמן, והוא קיבל יומיים בשבוע חדר לשבת בו ולכתוב. כן. כן, זה קצת אנקדוטלי, אבל זה משקף את הרגישויות האלה, של אנשים מסוימים שבאופן לא מפתיע הם אלה שאחר כך יהיו סופרים.
זאת אומרת שכשאנחנו קוראים עכשיו, הרי כל פעם שיוצא ספר ביקורתי על הקיבוץ אנחנו נדהמים, כי פגעו לנו בציפור הנפש, גם כשכל הזמן אנחנו, גם כשמדובר בהיינו העתיד או משהו כזה, אנחנו מרגישים שמישהו כיוון לאיזשהו נרטיב מאוד מכונן שלנו, אבל בעצם גם כשאנחנו מסתכלים על הספרים של השנים האחרונות, הם בעצם ממשיכים את אותה מסורת של כתיבה על הקיבוץ.
כן, תראה, בערך, או לא בערך, אם אני מסמנת קו בהופעת הספר של אברהם בלבן, הספר הנפלא שלו שבעה, בשנת 2000, מתחיל איזשהו גל של אנשים ונשים, ועכשיו יש יותר מקום ליוצרות, כי בכל האזכורים שלי קודם על ספרות הקיבוץ משנות ה-20 ואילך, או מברנר ואילך, זה סופרים גברים. והנה מתחילים להופיע בזירה הספרותית שלנו סופרות, סופרים וסופרות, שהם אנשים שגדלו בקיבוץ. ואני מונה כאן את אברהם בלבן, את יעל נאמן, או נתחיל ב... נועה זית ב-4 אחרי צהריים ב-2008, אסף עברי הביתה 2009, יעל נאמן היינו עתיד ב-2011, וזה כבר אחרי שבעה של בלבן מ-2000, וגם אחרי התערוכה מאוד מאוד מכוננת בביתן אלנה רובינשטיין לשעבר במוזיאון תל אביב, לינה משותפת שעצרה טלי תמיר, וסרט שליווה אותו, שהיה מאוד ביקורתי כלפי הלינה המשותפת. אז יש ספרות של ביקורים חוזרים או התבוננות רטרוספקטיבית בחיים בקיבוץ, בילדות בקיבוץ, בנעורים בקיבוץ והלאה, שמתבוננת, צריך להגיד, גם בנוסטלגיה. והיינו עתיד של יעל נאמן, יש קטעים נוסטלגיים שמתרצים על זיכרון של חוויה ייחודית מאוד, חופש, הכל פתוח, יש קשר הדוק ואמיץ בין הילדים בקיבוץ, בכל כיתה או השכבה או הקבוצה, הופכת להיות איזה קבוצת הזדהות, כן, אלה האחים והאחיות.
נכון.
אלה האחים והאחיות, וזה שורד הרבה מאוד שנים, ויש לזה המון כוח, ויש גם תמיד ויכוח, האם זה באמת היה כל כך נורא. אבל בכל היצירות האלה, יש מודעות למחיר, בכל מיני היבטים, צריך להגיד שהבולט בהם הוא המחיר של הלינה המשותפת, המחיר של ההכרעה הזאת, שהתקבלה בשלב מאוד מוקדם של הקיבוץ, להפריד את הפונקציות המשפחתיות לחדרים שונים, ולאחראים שונים, ולהפוך את משימת גידול הילדים למשימה שמטפלות מהקיבוץ אחראיות לה, ולהפריד את הילדים מההורים. וראו את ההורים כמובן, זה לא הפרדה, ראו את ההורים כל יום אחר הצהריים, ארבע אחר הצהריים, זה הכותרת של הספר של נועה זית, ויש אפילו אמרו, זה שעות נפלאות, וההורים לא לחוצים, והילדים רחוצים, וכל מיני תיאורים רומנטיים של הזמן הנפלא הזה יחד. אבל כל הסופרים האלה שמבקרים רטרוספקטיבית בילדות שלהם, בלינה המשפחתית, געגועים להורים, לאימא פרטית לגמרי, בקונפליקט הגדול הזה, בלבן למשל מספר שאימא שלו הייתה מטפלת של הקבוצה השכנה, והייתה מעבר לקיר, וכשהוא בוכה היא שומעת אותו, ורוצה לבוא, והוא רוצה לרוץ אליה, אבל הוא לא יכול, כי המטפלת של הקבוצה שלו אוחזת בו חזק וצועקת לאימא שלו מהצד השני של הקיר, הכל בסדר, הוא יהיה בסדר, אל תדאגי. ויעל נאמן, למשל, מספרת או מדגישה את המעבר מהקיבוץ עצמו למוסד, בקיבוצי השומר הצעיר, הילדים, וצריך להגיד זה עדיין ילדים, עברו למגורים מחוץ לקיבוץ ללימודי התיכון, הם ממש עברו, קראו לזה בשומר הצעיר המוסד. וכך קיבוץ יחיאם שהיא גדלה בו נהג על פי המתכונת הזאת, ובעצם זאת איזו פרידה מהמשפחה, מההורים, מהבית, לתקופה מאוד מאוד ארוכה, במוסד שמתנהל ממש כעיר הנוער, כן?
כן, אני למדתי מחבריי קיבוצניקים, כי אני מעולם לא הייתי קיבוצניקית, ששמוצניקים זה הכי מסובך. הוא שמוצניק, הם אומרים לי, עזבי. אז ככה זה נשמע לי.
כי שם הסדרים היו יותר מהודקים, בקיבוצים של השומר הצעיר, הילדים בדרך כלל לא קראו להורים אבא ואמא, אלא בשמותיהם.
כן.
והספרות מספרת את זה. אז שוב, יש שם געגוע, יש שם נוסטלגיה, יש שם התרפקות. צריך להגיד גם את זה. כי
נכון.
אם אנחנו חושבים על הקיבוץ, בכל זאת הוביל מהפכה של התיישבות.
נכון. עסק מורכב מאוד.
יש לו המון המון זכויות.
נכון. פרופסור איריס מילנר, אנחנו היינו יכולות להמשיך לדבר על זה עוד ארוכות, אולי עוד נמשיך בהזדמנות. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בשמחה, תודה לכם.
להתראות. הקיבוצים היו אמנם אנשי עבודה, עמל ומעשה, אבל הם טיפחו במשך הרבה שנים גם את התדמית של אלו שעובדים בפלחה ביום, ובערב דנים בהגות ובתרבות במועדון לחבר. קוצרים ביום וקוראים בלילה. לתדמית הזאת תרמה העובדה שהקיבוצים והתנועה הקיבוצית שיחקו תפקיד חשוב במולות בישראל, אבל יכול להיות שהתפקיד הזה שהם לקחו על עצמם לא בדיוק מה שאנחנו מדמיינים. אז כדי לדבר על המולות הקיבוצית ומה שנשאר ממנה, הזמנו את פרופסור מוטי נייגר, שהוא חוקר תקשורת ותרבות מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן, וגם מחבר הספר מוציאים לאור כמתווכי תרבות, היסטוריה תרבותית של 100 שנות הוצאה לאור בעברית בישראל, שיצא בהוצאת מן. שלום דוקטור מוטי נייגר.
שלום שלום, שלומך יובל.
מצוין. אז זה נכון הדימוי הזה? עובדים ביום והוגים בלילה? עד כמה זה מדויק?
אז כן, בוודאי, זאת אומרת, צריך לזכור שבצד ים השיבולים שמסביב, והעשייה למען תקומת המדינה והפרחת השממה, גם בצד זה היה גם עיסוק תרבותי מאוד חשוב של התנועה הקיבוצית. לקח זמן עד שקמו ההוצאות הפועליות, ההוצאות של הקיבוצים וגם של וגם של ההסתדרות, המובד, אבל ברגע שהם קמו, הם היו בהחלט חלק משמעותי מתוך העשייה התרבותית בארץ.
אז מה היה שם? אבל היה לנו את הקיבוץ המאוחד, נכון? ההוצאות, ספריית הפועלים?
ספריית פועלים והקיבוץ המאוחד זה שתי ההוצאות המרכזיות של תנועות הקיבוצים.
שזה כבר מוזר שהיו שתיים, מוטי. למה שתיים?
היום אנחנו כבר לא מבינים למה היו שתיים, ובהמשך גם למה היו שלוש, גם עם עובד שכמה שנתיים אחרי ספריית פועלים והקיבוץ המאוחד. פעם היו הבדלים אידיאולוגיים, היחס לרוסיה, לברית המועצות כמובן, באותה תקופה, והאופן שבו צריכים להיות אקטיביים בתוך התרבות. והיו הבדלים של תנועת המקור, השומר הצעיר של ספריית פועלים, הקיבוץ המאוחד הגיעו ממקום אחר. זה הבדלים שבעבר היו מאוד משמעותיים ולפעמים גם קראו משפחות. היום אנחנו באמת לא מבינים על מה הייתה ממה.
ההבדלים האלה גם באו לידי ביטוי בהוצאות? זאת אומרת, איך שהם התייחסו לספרות, מה הם עשו, הספרים שהם הוציאו?
כן. כן, אז צריך להגיד, ספריית פועלים הייתה ספרייה הראשונה שקמה, היא קמה בשנת 1939, אולי זה אומר לכם משהו, תאריך הזה.
כן.
זה לא קשור ישירות למלחמת העולם השנייה ולשואה, אבל אולי זה רק סימבולי שההרצאות הללו קמו, גם הקיבוץ המאוחד שקמה שנה מאוחר יותר, קמו על רקע זה שבאירופה החל חורבן של התרבות היהודית, וההוצאות הללו קמו והחלו לפעול. היה הבדלים ביניהם גם באופן שבו הם התייחסו לתרבות, אבל בשתי ההוצאות הללו היה גם מחנה משותף מאוד רחב, שזה התפיסה הזאת שהתרבות צריכה להיות, לשמש גם כסעד רוחני לאנשי הקיבוצים, אבל גם כמכשיר תרבותי למען הפצת הרעיון הסוציאליזם, רעיונות הסוציאליזם, ושתיהן פעלו כל אחת בדרכה להפיץ את הרעיונות הללו. ספרי פולין היה לה נחלה הצלחה יותר גדולה בתחילת הדרך, לא רק כי היא הייתה הראשונה, ותפסה את השם ספריית פועלים, כן, כאילו את כלל הפועלים.
אבל יש דברים שהם... שלונסקי היה שם, אז הוא היה הדמות המשפיעה, אבל יש דברים שהם לא פרסמו, שהם צנזרו, שאמרו זה לא אצלנו.
אז בוא נתחיל דווקא עם הדברים שהם כן פרסמו, כי לספריית פועלים התחברו אנשי... טורים, אנשי שלונסקי וגולדברג וכל החבורה שסבבה סביבו, ושלונסקי היה דמות מפתח, וזה לא חיבור טבעי כל כך בין שלונסקי לבין התנועה הקיבוצית, לבין השומר הצעיר. כביכול התנועה הזו באותה תקופה, אנחנו מדברים על שנות ה-40 וה-50, מחויבים יותר לברית המועצות, לרעיון של הריאליזם הסוציאליסטי, והם נוצרים מודרניסטים. טענו כנגדם שהם מעדיפים את הצורה על התוכן.
כן.
אז, אבל בכל זאת, בגלל ששלונסקי היה שם, והצליח למשוך אליו המון סופרים ויוצרים גדולים, ובעצם כל הספרות החשובה של אותה תקופה יצאה בספריית פועלים. הקיבוץ המאוחד היו יותר דוגמטיים קצת יותר באותה תקופה, וכן, היו גם צנזורים. מפורסם, נגיד, שדוד אבידן לא רצו לפרסם את הספרים שלו בהוצאה, או הספר השני של יהודה מיכאי שהוגש לקיבוץ המאוחד ונדחה על ידי ההוצאה.
למה? למה? מה היה להם נגד המיכאי? אבידן אני מבינה למה הם לא רצו, אבל המיכאי למה?
הייתה איזו טענה שבספר קודם שלו הוא השתמש בביטוי ערווה מלוכה, וזה היה יותר מדי...
בשביל השמוצניקים, זה היה יותר מדי.
כן, זה היה קיבוצניקים, כן, זה היה קיבוץ המאוחד דווקא, כן. היה, תראו, העניין הזה של צנזורה תרבותית, אנחנו עדיין מדברים על תקופת סטלין, כן? וז'דנוב, מי שזוכר את שר התרבות של... אז זה היה מקובל שמצנזרים דברים, ובאמת היו, אם אנחנו מדברים על שיפוט, הייתה גם צנזורה. ויחד עם זאת, באמת, כמו שאמרתי, בעיקר בהקשר של ספריית פועלים באותה תקופה, הייתה פריחה מאוד 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 גדולה. רוב הצנזורה הייתה יותר בתחום של ספרות העיון, וששם אם היו דברים שסתרו את רוח הסוציאליזם, או את רוח הסוציאליזם ברוח ברית המועצות, אז בהחלט הייתה צנזורה שם, והיא פחתה מאמצע שנות ה-50, גם אחרי המחיר של סטלין ב-53, וככל שחלף הזמן.
ומה קורה להוצאות האלה בעצם בהמשך? מה, אנחנו יודעים ש... יש כל מיני תהליכים שקרו לקיבוצים, גם ההפרטות, אבל גם השינוי של המעמד שלהם בתוך ישראל, וגם השינוי של מה שהיא ספרות בישראל. מה קורה להוצאות האלה בכל השינויים האלה?
אז קודם כל, כמו שהיו שנות זוהר לספריית פועלים בשנות ה-40 וה-50, היו שנות זוהר גם לקיבוץ המאוחד, ובעצם עדיין יש במידה רבה החיבור עם הספרייה החדשה, עם מנחם פרי, שוב, סוג כמו שהיה שלונסקי ואנשיו שחברו לספריית פועלים, מנחם פרי וכל הויזלטיר וכל החבר'ה שהיו סביבו סביב כתב העת סימן קריאה, חבורת סימן קריאה, שהתחברה לקיבוץ המאוחד ונתנה בו, נתנה חיים, ובאמת הרבה מאוד מהספרות העברית החדשה משנות ה... 80 והלאה יצאה במסגרת הקיבוץ המאוחד. אנחנו מכירים את כל הדברים, את גרוסמן ויהושע כבולטים מאוד בעניין הזה.
כן, אבל זה יותר מנחם פרי מאשר הקיבוץ המאוחד, בוא נגיד את זה.
בסדר, אבל זה שוב, זה החיבור הזה, כמו שקודם אמרנו, זה לא שלונסקי וזה, זה החיבור הזה שמתחבר, והבנה שאם הקיבוצים חפצי חיים, אז הם
חייבים את העיר.
אז הם מתחברים לעיר, וביחד הם יוצרים משהו. כי כן משהו בהוויה הקיבוצית הזאת, שהם לא רואים את הכל דרך החור של הדרוש. זאת אומרת, התפיסה הזאת היא שאנחנו רוצים להפיץ תרבות, בשביל להפיץ תרבות, ובשביל למלא את הארץ כפרים. וזה משהו שמאוד חשוב, ולא רק העניין הכלכלי, שכן אפיין מאוד את ההוצאות המסחריות. וכמובן, שוב, אולי זה לא מקרה, אבל הרבה מאוד יש סיפורי שירה שרואים אור בארץ. הם רואים אור תחת בשתי ההוצאות הללו, זאת אומרת, היום יש כבר הרבה מאוד הוצאות פרטיות שזה קורה בהן, והוצאות ואחרות, אבל במשך שנים רבות, הקיבוץ המאוחד וגם ספריית פועלים היו המקום שבו ספרי השירה ראו אור. אנחנו יודעים ששירה זה לא דבר רווחי, אך יש לו משמעות תרבותית חשובה.
פרופסור מוטי נייגר, מחבר הספר מוציאים לאור כמתווכי תרבות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בשמחה רבה, תודה לכם.
להתראות.
להתראות, ביי.
אז איך כותבים קיבוץ עכשיו? איך מטפלים בנושא הזה? הקיבוץ היה מושא לביקורת עזה בספרות ובחברה הישראלית לפני השבעה באוקטובר. אפשר להגיד שהוא גם היה שק חוותות? האם משהו השתנה מאז הדבר הזה? אולי זה לא נכון, או אולי כבר אי אפשר לכתוב ככה עליו? ולמה כל כך שנו אותו בעצם? איתנו שתי סופרות שכתבו על הקיבוץ, כל אחת בדרכה, יעל נאמן שכתבה את היינו העתיד, אחד הספרים הבולטים על הקיבוץ בשנים האחרונות, ונטלי גבירץ שכתבה את המתנדבת. שני הספרים האלה נכתבו מתוך אהבה, יש שם אהבה לקיבוץ, אבל גם בעין שרואה את הכשלים ואת הבעיות. שלום יעל נאמן.
אהלן.
ושלום נטלי גבירץ.
היי.
יעל, יש לך איזו מחשבה מחודשת על מה שכבר כתבת? היית משנה משהו? יש את העניין הזה שהקיבוץ היה שק חבטות, ואולי כבר אי אפשר.
סתם ככה, מה ששמעתי ברקע, הביצוע הזה של איתמר רוטשילד, אני כל כך אוהבת אותו, כזה השיר כזה שהמילים שלו מלאות תנופה, והלחן לוקח אחורה, כזה הביצוע שלו לוקח אחורה.
נכון.
זה נורא יפה.
קינה כזאת, כן.
כן, כן. אז אני המניע, אחד מהמניעים שלי המודעים, רובם כמובן תמיד לא, לכתיבה הייתה שהתחלתי את העבודה הזאת בשנים שהוא נורא היה כאילו פסק חוותות בגלגול של גם כלכלית מאוד מאוד בשפל, והשנים האלה שחלק מהקיבוצים ממש התמוטטו, ואני זוכרת שהייתי ככה באה לה, לדירה של ההורים שלי, זה חדר בגודל 40 מטר, וכזה חושבת, איך עושים להם את זה? ככה בליבי, לא ב... אז זה בהחלט, ואני חושבת שהספר יצא כבר, המצב היה קצת אחר. זה היו מין שנים כאלה, שזה היה נראה שאולי באמת, באמת, זה יורד בצורה כזאת, שהם ממש לא יוכלו לשרוד, וגם בלי שום תודה, ובלי שום... אז הם מאוד, אז יש שם את הביקורת שלי שהיא יותר מצד שמאל ויותר מצד זה וזה, אבל היא מלא, עם הרבה הרבה מאוד
נכון,
אהבה והערכה.
אבל בחברה הישראלית גם הייתה איבה מאוד גדולה כלפי כן, הקיבוצים. היה את כן. בגין שדיבר על הבריכות
בדיוק,
בקיבוצים, הפנו נגדם את כל האש.
נכון, זה היה חלק מהתשובה. ועכשיו אני לא יודעת איך... אני בכלל עוד לא יודעת להתמודד עם כתיבה של אחרי, כלומר, איך לכתוב את כל מה את מה שקרה. אני לא יודעת לעשות, לא יודעת לחשוב, עוד לא, עוד זה לא יושב לי, אבל אני מרגישה שכן פן שלהם, יצא בדבר הזה, ככה לראות איזה אנשים, לראות איזה, וככה אני חושבת, אולי זה מין, אולי זה לא נכון, אבל זה גם, אני חושבת שכן משהו מזה מכירים יותר, ויחד עם זה, זה גם תמיד, כרגיל, נורא מדכא הכל, שמה שלא רואים, ואיך שכן רואים, וכל הרעל, וכל ה... קיצור.
בכלל, הכל מדכא.
רב הדיכאון על התקווה.
נטלי, נטלי, איזה מין קיבוץ עמד לנגד העיניים שלך כשכתבת את המתנדבת?
אני לא קיבוץ ניקית, אז הקיבוץ שעמד מול העיניים שלי זה קיבוצים שההורים שלי גדלו בהם, שביליתי בהם המון בתור ילדה, אבל תמיד בתור האוטסיידרית, וראיתי תמיד את הצדדים הכי יפהפיים, זוהרים ורחוקים דווקא מהילדות התל אביבית שלי. אז באמת באתי עם המון אהבה, והייתה לי את האפשרות לבקר, לקחת את הקיבוץ כמין בית בובות כזה יפיפה ונוצץ.
אבל גם אצלך יש ביקורת, יש כשלים, יש דברים נוראים שקורים.
בוודאי, כי זה מקום סגור, ובמקום סגור קורים הדברים הכי מסוכנים, כי אין... אין מי שבוחן חוץ ממי ששומר על המקום. הבעיה היא שעכשיו אין מי שישמור על המקום. ולכן כרגע הספר ההוא לא היה יוצא.
לא היית מוציאה עכשיו את הספר הזה?
לא, לא היה לה שום מקום כרגע. כן. בשביל לתת ביקורת אמיתית למשהו. בסוף משהו זה אנשים. לתת ביקורת אמיתית צריך שיהיה מולך מישהו שיש לו את היכולת לספוג. או לענות.
כן.
זה כבר לא אותו מצב, אז כרגע זה מין רומן היסטורי הופך להיות. אבל אני רוצה להגיד בהקשר של הספר של יעל, שמאוד היה לי ליד המיטה כשכתבתי את המתנדבת, אני חושבת שהשם שלו אפילו, היינו העתיד, הוא מין מה שאנחנו צריכים לחשוב עכשיו קדימה, על איך האנשים האלה של הקיבוץ, יראו את עתידם ויעצבו אותו ויחלמו אותו, ואלה הילדים שיגדלו שם, וזה הקיבוץ שיגדל שם.
אז יעל, אני שמעתי שמועה שעומד לצאת ספר חדש שלך, בהוצאת אחוזת בית, וגם הוא עוסק בקיבוץ, נכון?
נכון,
אז
נכון.
את מוציאה אותו כמו שהוא ככה, את חוזרת אליו, איך זה יעבוד הדבר הזה?
אני לא עושה, כאילו אני... כדרכי, כותבת אותו כבר איזה 6 שנים, הוא אגב מאוד קטן, אז זה עוד יותר פתטי, ואני לא משנה, אני לא מסוגלת, אני בדברים, זאת אומרת, גמרתי לכתוב אותו אחרי המלחמה, אבל הקו, מה זה אחרי המלחמה? המלחמה פה, כן? נכון. אחרי שהתחילה המלחמה, והמשיכה המלחמה, וממשיכה המלחמה, ו... היה לי את הקו שלו, כבר נשאר לי הסוף, ואני לא שיניתי שום דבר בגלל איכשהו לעטיפה, משהו מזה נכנס, אבל זה לא כרגע, ובמקרה, אבל זה ספר שהיינו עתיד באיזשהו מקום מרחב שם, אבל לא מוזכר שם בכלל, זה על משהו אחר ולא על משהו אחר, זה איזשהו המשך וגם לא המשך של הדבר הזה, והנה לא אמרתי כלום.
אז אולי תקראי לנו בינתיים, עד שנגיע לספר ההוא, אחרי החגים או לפני החגים, משהו מהיינו העתיד.
אוקיי, אז אני אקריא שזה רלוונטי לנו לשבועות.
כן.
זה על ההקשר, זה בשנת י"ג, שאז בעצם זה שנת שירות יותר מה שנקרא היום, שעוזבים את הקבוצת השווים שגדלנו בה, ואת המוסד שגדלנו קבוצת השווים והמקבילים, ועוברים לקומונה בעיר עם כמה י' ג'ים שלא מכירים מקודם, אבל אין דבר כזה בקיבוץ ממש לא להכיר, אז הנה הקטע. חבלי ארץ שלמים מפרידו בין בועז, גיל וביני. בועז היה מהנגב, גיל מעמק הירדן, ואני מהגליל המערבי. ובכל זאת, בועז ואני הכרנו זה את פניו ואת שמו של זה עוד לפני שנת י' ג' ברמת גן. את בני המוסדות האחרים שהיו כמונו בדיוק, ראינו בטיולי התנועה בחופשים, ובעיקר בסמינרים עיוניים משותפים בגבעת חביבה. בסוף י"ב נפגשנו בגבעת חביבה בסמינר על ציונות ויהדות. נושא הסמינרים היו דומים זה לזה לאורך שנים. גם המרצים נשארו, רק המאזינים התחלפו. הדיינו בקבוצות שונות על ציונות, ישראליות ויהודיות, על משמעות היותנו יהודים בני זמננו, וגם על מה שנקרא בעיות פוליטיות אקטואליות. שמענו את גרשון שפט מגוש אמונים, שירצה על עמדתו המדינית של הגוש, ואת מאיר פעיל על תפיסות ביטחוניות שונות בישראל, ועל פשרה טריטוריאלית ופונקציונלית. גם את גיל, שהיה מבוגר מאיתנו בכמה שנים, הכרנו, או כמו הכרנו מגלגול זהה לשלנו בקיבוצי השומר הצעיר. כולנו גדלנו בחברות הילדים בקיבוצינו המרוחקים, כולנו שרנו בחגים שירים שחוברו במיוחד על ידי חברי קיבוצים של השומר הצעיר, כדי ליצור לחגים היהודיים תוכן חדש. בכיתה א' בחג השבועות, שקראנו לו חג הביקורים כדי להבליט את תוכנו החקלאי בחגיגת ביקורי היבולים של השדות, אחרי שעלו על הבמה הנשים עם התינוקות החדשים שנולדו באותה שנה, נעמדנו על הבמה בשורה, ובידי כל אחד מאיתנו יונה מפרפרת. ניסינו לא לשמוט את היונים בשעה שהתרכזנו לעיני כל הקיבוץ במילים המסובכות ובלחן הנפלא שהלך וגבה כמו זעקת געגוע. את המילים כתב דוב ישי ממייסדי רמת השופט, ואת הלחן חיבר יזהר ירון, שנולד בתל אביב, עזב אותה כשהיה מבוגר יחסית, וכבר בעל מקצוע, והצטרף לעין השופט. שורו שורו בשמי השמיים, בני אבים שם בתחלת, צאו שאו לבנות הכנפיים את בשורת התוחלת. אופו אופו יונים צחורות, אופו אמריאו בתרועת אורות, אל אחינו שלום שלום, שובו במהרה ברינה הלום. כשניתן האות בסוף השיר, הפרחנו כולנו בבת אחת את היונים לעבר השמיים ומשם לאחינו בכל הקיבוצים.
איזה יופי. נגיד שאת פתיחת הספר החדש, למי שלא יכול להתאפק, ניתן למצוא באופן מיוחד אצלנו, באתר כאן. נטלי, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, איך לדעתך כן תראה בעתיד הכתיבה על הקיבוץ? איך, מה יעשו הרי אחרי, אחרי החתך הזה שנפל על הכתיבה על הקיבוץ?
הם לא יוכלו להתעלם ממה שקרה. אני חושבת שההיסטוריה תתחלק ללפני ואחרי באופן מאוד מאוד ברור בקיבוצים. ואני מקווה שהם עצמם יגייסו את כל החלוציות שהביאה אותם לעלות על הקרקע מלכתחילה בשביל לעלות מחדש ו... ואז לספר לנו מה באמת יהיה העתיד ואיך הוא ייראה, ויש להם בעיניי המון המון זכות במקום הזה של חלימה ושל פעולה ושל חלוציות, אז אני מאמינה שגם ספרות יפה תבוא יחד עם זה.
יעל, את חושבת גם כן על הכתיבה העתידית הזאת?
אני נורא חושבת רק שיחזרו כבר ושיחזרו החטופים ושיבנו, כלומר, שיצליחו להשתקם כל אחד, קודם כל כל אחד בדרכו ובצורתו. השאלה הזאת ככה נורא כואבת כל הזמן, אני חושבת, אתם חוזרים, אני עוד לא יודעת מה יהיה, אבל אני באמת בהכירי קצת ככה מרוח האנשים האלה אז אני מאמינה ומקווה שזה לא יימשך עוד ועוד, כי זה באמת זה פשוט בלתי נסבל.
אמן, שיחזרו כולם. יעל נאמן, נטלי גבירץ, תודה רבה לכן על השיחה הזאת.
תודה.
להתראות.
ועם זה אנחנו מסיימים את התוכנית המיוחדת שלנו, הוצאת הקיבוץ, בהוא עוד ישוב, יום שידורי מיוחד לרגל חג השבועות של כאן תרבות, שמוקדש כולו לקיבוצים. תודה לנועם ישראל, המפיקה שלנו, תודה לאלן דיונוב על הביצוע הטכני. להתראות וחג שמח.
להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.